טוב, שלום לכולם. אנחנו היום כחלק מהמסגרת של שיעורים, קוראים לזה ניצוצות אמונה, כל פעם לקחת סוגיה רוחנית אחרת ולנסות ללבן אותה בזמן הקצר שיש לנו. אני רוצה לקרוא לכם היום גמרא במסכת ברכות, שיש בה איזושהי אמירה רוחנית מאוד מאוד משמעותית לבניית האישיות. אומרת הגמרא כך, מסכת ברכות, דף סמך ג', תניא רבי אומר, תניא, כן, זה ברייתא, משנה, רבי אומר, לעולם אל ירבה אדם רעים בתוך ביתו, שנאמר איש רעים להתרועע, להתרועע, אומר רש"י במקום, להתרוצץ. אומר רבי, לא טוב שלאדם יש יותר מדי רעים, יותר מדי חברים בתוך ביתו. הם דורשים את זה על הפסוק, איש רעים להתרועע, כן, עושים משחק עם המילה רע, להתרועע, שרע גורם להתרועות, כלומר להתרוצצות, גורם לאיזה בלגן בבית. תניא רבי אומר, ממשיכה הברייתא, עוד אמרה של רבי, רבי אומר, אל ימנה אדם אפוטרופוס בתוך ביתו, שאלמלא לו מינה פוטיפר את יוסף אפוטרופוס בתוך ביתו, לא בא לאותו דבר. הדרכה נוספת של רבי, שלא אדם לא ישים אפוטרופוס, כלומר אומר רש"י במקום, אפוטרופוס זה מכניס ומוציא נכסיו. זאת אומרת, לא טוב שאדם ממנה מישהו חיצוני שינהל לו את הבית. והראיה היא מהתורה שפוטיפר, סיפור הידוע בספר בראשית, שפוטיפר מינה את יוסף לאחראי שם על הבית, ומזה התגלגל כל הסיפור עם אשת פוטיפר, וכולי. טוב, מה אפשר ללמוד מהעיקרון שרבי אומר? על העיקרון הזה ישנו ביאור של הרב קוק בספר אין היה, שאומר הרב עיקרון שאפשר להשליך אותו להרבה מאוד תחומים. אומר הרב כך, יסוד המעלות והמידות הטובות הוא שכל מידה תמצא את מקומה הראוי לה, וכל דבר יהיה עומד על צביונו, ולא יתבטל מצורתו בשביל איזה נטייה של קניין אפילו דבר טוב. עיקרון. אומר הרב קוק, הדרך שבה העולם מתקדם זה שכל כוח מוצא את המקום שלו. ישנה נטייה מאוד מאוד אנושית באדם, שכאשר הוא מתקדם, כאשר הוא רוצה להרחיב מעגלים, אז הוא רומס ואורס את המעגלים הקודמים, את הכוחות הקודמים. זאת אדם נמצא עכשיו באיזשהו מסלול התפתחות לפי דעתו, ואז ממילא נראה לו שמערך החיים הקודם מעכב אותו, ואז ממילא הוא פורץ ודורך עליו. אומר הרב, על כן, באשר חיי המשפחה היא ראשית הצדק, ואחריה תבוא חיי הרעות גם מחוץ לחוג חיי משפחה, על כן ישים האדם תמיד אליו, שביותו מרחיב את גבול היושר, לחיות גם כן חיי רעות ואהבה, באופן יותר רחב מחיי משפחתו היחידה, יעשה כן, אבל באופן שלא תהיה מזה כל השבטה לחיי המשפחה עצמה. כלומר, יש, כמו שאמרנו, רצון טבעי של האדם להתקדם. מה נתפס אצל האדם התקדמות? נתפס אצל האדם התקדמות שהוא מרחיב את החיים שלו ליותר ויותר מעגלים. אני כבר לא רק מתעסק עם עצמי, אני כבר, תודה רבה, אני כבר מתעסק עם המשפחה שלי. עכשיו, אני לא מתעסק עם המשפחה שלי, אני עכשיו גם מנהיג את כל האזור, את כל העיר, עם הזמן, לא רק את כל העיר, אני עכשיו גם מטפל בכל העניינים של הארץ, אחרי זה מתפתח. אז זה נתפס התקדמות. אומר הרב, יש כאן טעות שיכולה, אשליה שיכולה לגרום לאסון. אדם רוצה להתרחב, אדם רוצה להתפתח הלאה, אדם רוצה רעות, רעות זה חברות, מצוין, בתנאי שזה לא יבוא על חשבון המעגלים הקודמים. לעולם לא ירבה אדם רעים בתוך ביתו. אין בעיה עם זה שיש לבן אדם הרבה חברים. יש בעיה שזה בא על חשבון הבית. המציאות צריכה להיבנה מהפנים אל החוץ. קודם כל בונים את המעגלים הפנימיים, ורק לאחר מכן הולכים ומתרחבים אל המעגלים החיצוניים. עכשיו, זה דברים שקשה לנו לפעמים לשמוע אותם. אנחנו רגילים בדרך כלל לאמירות רוחניות, ערכיות, אידיאליסטיות, שאדם צריך לדאוג לאחרים ולא להתרכז רק בתוך עצמו וכו'. זה נכון, בוודאי שהמטרה היא בסופו של דבר של האדם זה ללכת ולהתרחב ולהתחבר לעוד אנשים וכו', אבל צריך מאוד להיזהר שזה יעשה בסדר הנכון. כאשר אדם קופץ מדרגות, כאשר אדם מנסה לבנות את המעגלים החיצוניים, כאשר המעגלים הפנימיים לא נבנים טוב, הדבר הזה זה הרס להכל. זה יכול לבוא לידי ביטוי בזה שלפעמים רואים אנשים שהם מאוד מאוד חברותיים, מאוד מאוד מקובלים בחברה ומדברים כולם וכולי וכולי, אבל הם לא מסתדרים בתוך הבית. בסדר? ואז אתה יכול להגיד, מה, אני חברותי, אני בסדר, אני... לא. זה שאתה לא מסתדר עם אשתך, זה שאתה לא מסתדר עם הילדים שלך, זה שהבית שלך לא בנוי טוב, זה מעיד שגם החברותיות היא לא באמת חברותיות אמיתית, אלא היא כיסוי לחסך שיש לך. וזה דבר שמאוד מאפיין כיום את העולם, שאנשים לא בונים את הדברים בצורה הנכונה, ואז הם מחפשים כל מיני, מה שנקרא, דברים שיפצו אותם על זה. לדוגמה, בעלי חיים. בעלי חיים. כל הנושא הזה של חיות מחמד, לצורך העניין, אבל יש לזה מקום ברמה זו או אחרת, אבל זה משהו חדש יחסית. משהו חדש יחסית. ההסבר הפסיכולוגי הוא מאוד פשוט. חיית מחמד זה משהו שלא מאיים על האדם. זה משהו שנותן לאדם אשליה של חום ואהבה. זה גם קצת, אתם יודעים שזה גם דמיון, זאת אומרת שדבר, הכלב או החתול הוא לא באמת חש תחושות אנושיות כמו שאנחנו מרגישים כלפיו. אבל בלי קשר לזה, גם אם הוא היה, גם אם באמת הבעלי חיים היה להם איזשהו יחס מידותי ונפשי כלפי האדם, זה שבן אדם משקיע משאבים ואנרגיה בלטפל בדברים הללו, זה מעיד על איזשהו סדר לא נכון. מה בעלי חיים זה מעגל רחב יותר, שגם בו צריך לגעת, לפעמים זה לא סותר, אבל בגדול זה שבן אדם מנסה למצוא את השמחה שלו ואת המשפחתיות שלו במעגלים שהם לא מעגלים ראשונים, זה בעיה. זה יכול להיות בזה שבן אדם מבזבז מכספו לצדקה, שזה בא על חשבון בני ביתו, זה בניגוד להלכה. אסור לאדם לבזבז צדקה יותר מחומש, אסור לאדם לתת, לפי ההלכה, לתת צדקה יותר מחמישית. מה, למה, תיתן, לא. אם זה בא על חשבון הבית שלך, בא על חשבון הכסף של הילדים שלך, זה לא טוב. זה לא באמת נובע מצדקה, זה נובע מרהפתנות להראות כלפי חוץ כמה אני תורם, בזמן שאתה לא דואג למי שבאמת אתה צריך לדאוג לו. עניי עירך קודמים. הכלל הזה הוא כלל לא אגואיסטי, הוא כלל של בניין המציאות. והאדם חייב לעבוד על זה, לעבוד על זה שקודם כל הוא בונה את עצמו. קודם כל הוא מתעסק עם עצמו. אחרי זה הוא הולך לאט לאט וממשיך להתרחב לעוד ועוד מעגלים. לכן אומר הרב, כי תמיד יהיה העולם בכללו מוצלח כשיעמדו תחילה פרטיו על בסיס חזק ונאה, בין בדברים שהם שלמות הגוף ובין בדברים שהם שלמות הנפש, ואז יצאו גם כן חוץ לגבולם להשתתף בדברים אל הנוגעים אל כולם בכלל. קודם כל אדם צריך להיות שלם כמה שהוא יכול בגוף ובנפש, לדאוג לעצמו. כן, מחלוקת בגמרא. שניים שהיו הולכים במדבר, והיה להם מים רק לאדם אחד. מה יעשו? מחלוקת רבי עקיבא ובן פתורה. יש דעות אגב שבן פתורה זה כינוי לישו, לאותו האיש. אבל בוא נלך על פי הגרסה שזה בכל זאת תלמיד חכם. בכל מקרה, בן פתורה אומר, מה הוא אומר? ישתו שניהם ואל יראה האחד במות חברו. בסדר. אתה, החיים שלך הם לא שווים יותר משל השני. אז שניכם תמותו. רבי עקיבא, שההלכה כמותו, מה אומר? חייך קודמים לחיי חברך. זו תפיסה הפוכה ממה שבדרך כלל מקובל בעולם השטחי, כן, שמדבר על זכויות אדם. בוודאי שזכויות אדם זה דבר חשוב. אבל קודם כל אדם צריך לדאוג לעצמו. קודם כל אדם צריך לדאוג למשפחתו, קודם כל אדם צריך לדאוג למעגלים, לעם שלו. אחרי זה הוא הולך לדאוג גם לעמים אחרים. אחרי זה הוא הולך לדאוג למעגלים נוספים. ריבוי הרעים בתוך הבית, אומר הרב. כאשר הרעים, כאשר, אומר רבי, כאשר החברים מתרוצצים יותר מדי בתוך הבית, בהתערבם ביותר מהמידה הראויה. אני אומר שהם יותר מדי נמצאים בבית. שאל, מה לי פעם תלמיד חכם חשוב, שהוא מאוד מקפיד, יש לו הרבה פעם אירועים שהוא צריך להיות בהם, בשבת וכולי, הוא אומר, אבל הוא מקפיד תמיד שלפחות ארוחת שבת אחת, הוא יהיה רק הוא והמשפחה. בלי אירוחים ובלי תרחויות ובלי שום דבר. דוגמה לזה. יש איזה זמן מסוים שזה רק המשפחה, ואף אחד לא נכנס. מה, אבל יש אנשים בחוץ, מסכנים וזה. בשביל שאני אוכל לדאוג אי פעם לאנשים המסכנים, אני צריך שהבית שלי יהיה יציב. שהילדים שלי ירגישו שיש להם אבא ואמא והם נבנים כמו צריך, ואז לאט לאט הדברים ילכו וייבנו. עכשיו, לפעמים יש באמת מצבים של אנשים שמתמסרים לחלוטין מענייני הכלל, כי יש צורך שעה. לפעמים אדם עובד בעבודה ביטחונית, ועכשיו אין מה לעשות, בשביל העבודה הביטחונית הזו, אז הוא מקריב את חיי משפחתו. יש דברים כאלה, זה דברים שגם בהסכמה נעשים על ידי המשפחה וכו', אבל זה מציאות, מה שנקרא, זמנית. זה לא מציאות אידיאלית. האדם צריך לשאוף כמה שהדברים לא יהיו על חשבון המעגלים הפנימיים. לכן ריבוי הרעים בתוך הבית התערבם ביותר מהמידה הראויה, מביא שהאדם לא יהיה מתייחד בהנהגת ביתו כפי רוחו הוא, כי אם כפי כוח רוח הרעים הבאים בתוך הבית. והוא כאב נאחר נובע מהשיטה הכוזבת של ביטול כוח הפרט לגמרי והפסדת צורתו בשביל אחרים. ואומר הרב, כאשר יש יותר מדי חברים שמתרוצצים בתוך הבית, בהכרח אדם לא מתנהג על פי איך שהוא צריך להתנהג בבית. עצם זה שנמצאים אנשים נוספים, כולנו יודעים את זה, נכון שיש אורחים בבית, אי אפשר להתנהג באופן טבעי. זה כבר פגם. כאילו, מה, זה מפריע? זה כן, זה מפריע. אדם מבטל, שימו לביטוי של רב קוק, אדם מבטל את כוח, ביטול כוח הפרט לגמרי. הוא כתב את זה רב קוק לפני 100 שנה, שזה לא היה מקובל לדבר על פרטיות. להפך, בתקופה שרב קוק כתב את זה, אז הגישה הייתה גישה של כלל והתמסרות למען וכולי, אבל הוא כבר אז כותב, זה לא טוב לבטל את כוח הפרט, ואנחנו יודעים שהיו תקופות מסוימות, בעם ישראל ובעולם, כל מיני חברות שהעמידו את הכלל, את באמת דאגה לתיקון עולם על חשבון הפרט, בסדר, עם כל מיני מסגרות שהזניחו את הילדים, הזניחו את המשפחה, זה, וכולנו יודעים שזה יתמוטט בסוף. כי העסק נבנה עקום. נבנתה פה קומה שנייה לפני שקומה ראשונה נבנתה. רק כשאדם יציב בכל המובנים, אז הוא יכול להמשיך הלאה עם מעגלי ההשפעה שלו. לכן, אומר הרב קוק, על כן, יהיו הרעים, רעים אהובים, בוודאי, יש עניין שיהיו חברים, בוודאי זה טוב, ישפיעו הם עליו והוא עליהם, אבל רק באותה המידה שתכונת ביתו לא תשתנה, ותתנהג רק על פי הכרתו הפרטית, אז ישכיל ויצליח. חברים, כל עוד זה לא משנה אותך, כל עוד זה לא משנה אותך, בכל המובנים, גם ש... זה גורם לבן אדם במקום לדבר עם ההורים שלו והמשפחה שלו עסוק על היום עם החברים. אגב, היום המציאות הטכנולוגית של הוואטסאפ והפייסבוק וזה, זה עוד יותר מאפשר את זה, שבן אדם כל הזמן נמצא בחוץ, גם שהוא בבית, הוא בעצם העולם הנפשי שלו נמצא כל הזמן בחוץ, והוא לא בונה שום דבר אמיתי פנימה. זה גם במובן הזה, וגם במובן יותר פנימי. אני אגיד את זה בשפה קצת בוטה, חברים זה חשוב, אבל משפט, אולי כבר ציינתי אותו באחד מן הפעמים, לשמיים אדם מגיע לבד, צריך לזכור את זה. חברים זה דבר חשוב ונפלא, וגם רואים במשנה, נכון, שחלק מהדברים שהתורה נקנית בהם, זה דיבוק חברים, ולפעמים גם ריבוי חברים, זה שאדם הוא יותר מדי חברתי, זה בעצם איזושהי דרך להסיט את עצמו, ממה שבאמת יש לו בפנים. זאת אומרת, אין לו את הזמן ואת האומץ להסתכל עליו פנימה, ואז הוא מקיף את עצמו במהומת החיים. חברים, תקשורת, כל הזמן, טלפונים, עניינים, דיבורים, ממסיבה למסיבה, אירוע לאירוע. אין, יש כזה היום נטייה. לא להישאר בערב בבית. נכון? אם נשארים בערב בבית, זה תחושת כישלון כזו. אתה צריך לצאת. למה צריך לצאת? כי להישאר לבד בבית זה מסוכן. נתחיל לחשוב מה קורה איתי, מה עם החיים שלי. זה מאיים. בוא נעשה פה קרחנה, ואז יש פה איזה דרך ל... אז כמו שאמרתי, יש לזה ודאי מקום מסוים. זה עולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריאות, בריאות, סליחה, אדם צריך שיהיה לו חברים. אבל עד גבול מסוים. יש גם מצב שאדם בבית, כן, מוצאי שבת, אדם מחליט שהוא לא יוצא לשום מקום. יושב הוא מול ספר הקדוש ברוך. אה? והכלב שאומר, מלטף אותו שם בצד. זה משהו כזה חולני, נכון? בעצם אפילו שהוא יושב, נגיד החליט שיושב בבית, יושב ולומד, כל שלוש שורות הוא מוציא את המכשיר, נכון? וזה וואטסאפ, לבדוק מה קרה. לבדוק מה, להרגיש באשליה הזו שהוא מקושר, שהוא מחובר. יש לזה הרבה הסברים, הסבר של שיעמום, הסבר של גירוי חזותי, ויש כאן משהו עמוק יותר. זה הרצון של האדם, רצון כזה ילדותי, להרגיש שהוא כל הזמן בעניינים. אחרי הכל, אם הוא לא ידע מה היה החדשות כל 10 דקות, מדינה יכולה להתמוטט. אם לא ידעו, אם הוא לא יהיה מעורב, מי מינו לשר ביטחון, מי מינו לשר חוץ, מה יהיה? איך מדינת ישראל תתפקד? אז הוא צריך כל 10 דקות לשבת על זה. אז אני נותן לו תחושה שהנה, אני חלק מהחברה, אני... אדם אמור רוב הזמן, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, להיות עם עצמו. להיות עם עצמו, אדם עם עצמו. יש מדי פעם רגעים שאדם עם חברים, רוב הזמן אדם עם עצמו. וזה שאדם מפתח שיח עם עצמו, עומק עם עצמו, זה משהו שצריך לפתח אותו. אני אומר שפחות חלק פה מהנוכחים ששרתו בצבא מכירים את השמירות האלה של 2-4. או 2-6, יש בצבא מושג כזה של שעתיים מנוחה ו6 שעות שמירה. יש גם 2-2, שעתיים שמירה, שעתיים מנוחה. יש גם 2-22, שעתיים מנוחה, 22 שמירה. יש כל מיני גרסאות, אבל זה אחד, אני מניסיון, זה אחד הניסיונות הכי קשים לבן אדם. לשבת 6 שעות עם עצמו. זה מחרפן אנשים. ואז אתה מוצא במגדלי שמירה, גם אנשים משחקים במשהו, כי הם לא מסוגלים. שיש שם, אני צריך שהייתי משהו צבא, היה לי איזה חבר, היינו באיזו תקופה של 4 חודשים של שמירות של 2-4, 2-4, במשך, אז הוא אמר לי, חגי, אומר, אם אני עוד פעם אחת הולך לעמדה, אני אירה בעצמי. אומר, אני לא מסוגל יותר. אומר, אני לא מסוגל עם השקט, אז עוד לא היה אייפונים, אז אפשר... לא מסוגל יותר, לא מסוגל. אגרים שאני ברמה האישית, זה הדבר שהכי נהניתי בו בצבא. יש לך 6 שעות לשבת ולחשוב, כיף. יש תמיד מה לחשוב. לחשוב, אתה יכול לבחון את עצמו, יכול להתווכח עם עצמו. נכון, זה כיף שאתה נמצא עם עצמך, אתה מנצח בוויכוחים דמיוניים כאלה. אמרתי את המשפט הזה, אמרתי את זה, איך הכנסתי לו? כל מיני תחושות כאלה. אתה עושה שחזורים מהעבר של כל מיני ויכוחים שהיה לך עם מישהו, ואתה שם בוויכוח, אתה מכניס את המשפט שלא אמרת, ואז אתה מרגיש שזה. יש כל מיני דרכים להעביר את הזמן, גם המקלח הזה קורה הרגעים האלה, אבל הרעיון הוא שהאדם עוד פעם אמור לבנות את עצמו, לבנות אוטונומיה אישית. כי בסופו של דבר צריך לזכור, אחרי 120, בקבר אדם לבד. בסדר, מי שיתרגל כל החיים להיות עם חברים, יהיה לו בעיה. מה? זה אגב אחת הסיבות גם שאנשים מבוגרים, שהם זקנים, הם נכנסים למשבר, שהמעגלי החברה שהם גדלו איתם נפטרים לו עלינו. אז אתה רואה אנשים בודדים והם לא יודעים מה לעשות עם זה. כי כל החיים היה פה איזה רעש, רעש רקע. ופתאום הרעש רקע הזה הסתיים. לכן אומר הרב, כי ראשית הנפילה היא רק בעזוב אדם את הכרתו ונשמח להיות מחכה את האחרים. זה הבעיה שיש יותר מדי רעים בתוך הבית. שאדם מאבד את העצמיות שלו ומחכה בקוף את האחרים. הנה, תראה, הרב מותח את זה לא רק לזה שאדם מבזבז הרבה זמן על החברים ואין לו זמן לבית, אלא יותר מזה, בזה שהחברים בתוך הבית, הוא גורם לו לא לחיות בעצמו, הוא חי על פי חיים של אחרים. וזה אגב לא רק במישור האישי, זה גם במישור הלאומי. חברה, עם, שעשו כל הזמן בתרבויות אחרות, שמכניס לתוך העולם שלו כל הזמן תרבויות זרות, הוא מאבד את העצמיות שלו. ואז מאוד מאוד אכפת לו מה יגידו עליו. כי הוא בנה עולם שעל פי סטנדרטים של אחרים, יאהבו אותנו, לא יאהבו אותנו. זה כן מקובל, זה לא מקובל. את אדם כל הזמן חי בלרצות אחרים. באמת, הלא רבו הצנאים שעל ידם אי אפשר לאדם אחר להיות למופת גמור מוחלט לזולתו, כי אם על ידי כוח שפיטה והבחנה מה לקרוא מה לחיות. זאת אומרת, יש עניין של אדם לקחת מאחרים, אבל עם הרבה שפיטה, עם הרבה שכל. אתה אף פעם לא מחכה אחרים. אחרים הם מודל, זאת אומרת, לפעמים, זה גם בתחום התורני. זה בן אדם רואה איזה רב או רבנית שמאוד מוצא חן בעיניו. גם יש נטייה כזו לעשות קיצור דרך ולנסות לחכות אותם, להצנאי כמוהם. זה אשליה. הרב הרבנית הזה, הם לא... אחרי 120 הם לא הולכים איתך. כל אלה שיש להם חסידויות כזה, שהם מצאו איזה מישהו, שככה הם תופסים אותו. הרב הרבנית יכולים לתת השראה, יכולים לתת קריאת כיוון, הדרכה. בסופו של דבר, זה אתה מול אלוקים, זה את מול אלוקים. ואנשם שאדם שלא מבין את זה, אז הוא מנסה לעשות פה איזה מעקף. הוא מתחיל פתאום להתדבר כמו הרב, לעשות אותם תנועות כמו הרבנית. וזה לא... אין זה קשר. צריך לקחת את הדברים של אותם דמויות ולתרגם אותם ולהשליך אותם אל האישיות הייחודית שלנו. איזה עוד דברים של לבנות את זה. אני אומר, א', אני חושב שזה דבר מאוד מרכזי, כמו שאמרנו עצמנו, זה שהאדם דואג שיהיו לו גם זמן עם עצמו, ולא לברוח כל הזמן לדרכים, זה המון, זה המון. זה נותן באופן טבעי עכשיו. דבר שני, אני חושב שבן אדם, כל פעם שהוא נפגש עם איזו תופעה חברתית, הוא עושה בדיקה, האם זה משהו שהוא רוצה להכניס לתוך החיים שלו או לא. לא להיות חלק מהעדר. בסדר, יש עכשיו איזה משהו, כולם עושים, אז גם... לא, בודק, אם מתאים, לא מתאים. ושמירה, אני אומר, אפילו שמירה קנאית לפעמים, על הפרטיות של הבן אדם. מה, ברמה כמובן יפה, לא ברמה של סוציומטיות כלפי האחרים. למה? כן, זה החיים, וזה, ולא נכנסים לפה יותר.
מה,
לקנאות,
שאתה יוצא בתוך חברה, או שאתה...
גם שאני אדם נמצא בתוך חברה, יש, אני חושב שלבד רואים את זה גם פעמים, התורה לפעמים בן אדם שהוא נמצא בתוך חברה, אבל הוא לא שפוט של החברה, הוא נמצא שם, הוא משתף, אבל הוא לא, יש כאלה אנשים שהתורה אותם, הם כל הזמן בעמדה נפשית, רואים את זה אפילו בשפת הגוף, של לנסות לרצות את הסביבה. אתם עומדים כזה, הם כזה, עומדים בחברה, ואתה רואה כך מנסים כזה לקלוט, מי צוחק לצחוק יחד איתו, מי זה, כל הזמן... זה סוג של רפיסות. בן אדם שלם עם עצמו, מאמין במה שהוא עושה, חי בחברה, הוא יודע שהוא רוצה. לא, הוא לא מתרפס, הוא לא תלותי לחברה. ואני אומר את זה אפילו ברמות עוד יותר, אפילו ברמה המשפחתית, גם פה יש קצת כזה. זאת איש ואישה כמובן זה גוף אחד, גם פה. צריך לדעת שכל אחד יש לו גם את העולם הרוחני שלו. צלותיות מוחלטת גם בבן הזוג, זה גם לא ברור שזה יחד, כמובן, זה... והיו לבשר אחד, יש פה איזה משהו שהוא יותר מכל מעגל אחר בחיים. סופו של דבר, וגם במשפחה יש מצב לפעמים, לפעמים אדם גם שהוא מאוד צלותי במשפחה שלו, אז אם הילד לצורך העניין יש לו איזה קושי גדול בחיים, או הילד עושה בעיות וזה, אז הבן אדם מתמוטט. זה לא אמור להיות ככה. הילד יש לו את החיים שלו, ולהורים יש את החיים שלהם. וכמה שזה נשמע, זה פעם, בצורה נכונה, ודאי שהם דואגים, זה סופו של דבר. הגוזלים שלי עזבו את הקן. יש איזה גיל מסוים שזה, יש איזה גיל שצריך לדעת מתי לשחרר. אנשים תלותים הם גם, לא רק שהם לא, לא יודעים לחיות את עצמם, הם גם לא נותנים לילדים שלהם לפרוס כנפיים. כל הזמן, כי שוב, זה חלק מהביטחון העצמי שלהם, אני צריך שכולם יהיו איתי. הילד יצא, איפה הוא? מה קרה? למה הוא לא מצלצל? למה, איפה היא נמצאת? מי יודע מה יקרה לה? חלק מאמונה ביטחון. סופו של דבר, כמו שכל שערה ושערה, יש לה יניקה, כך אומרת הגמרא, יניקה ישירה מאת הקדוש ברוך הוא, כל אדם יש לו יניקה ייחודית מאת הקדוש ברוך הוא. אנחנו יכולים לעזור לילדים, יכולים לעזור למשפחה, יכולים לעזור לחברה, בסופו של דבר כל אדם עומד לעצמו. ואז ממשיכה הגמרא ואומרת, אני רבי אומר, אל ימנה אדם אפוטרופוס בתוך ביתו. אומר, זה השלמה של אותו רעיון, אומר הרב קוק, מה זה שאסור לאדם למנות מישהו חיצוני בתוך הבית? הוא אומר, הסילוק של שלטון היחיד ברשותו הפרטית תבוא לאחת משתי סיבות שהן הופכיות. יש שתי סיבות שעבורה אדם נותן למישהו אחר לשלוט לו בתוך הבית. או מסיבת שפלות הנפש וביטול קיצוני לחברה הסובבת אותו, או, אני מדלק פה כמה שורות, ולהפך, יש אשר מרוב גדולת נפש יעזוב איש את הנהגת ביתו הפרטית בידי אחרים, כי ירום ליבו שהוא צריך לפי מעלתו להיות עסוק בדברים גדולים כללים. מהרב, יש שתי סיבות שאדם יכול לא להתעסק עם החיים הפרטיים שלו, וללכת לתקן את העולם. סיבה אחת, כמו שאמרנו, שהוא שפוט של החברה, והוא לא מאמין בחיים שלו, ואומר, אחרים בסדר ואני לא. וסיבה שנייה, הפוכה. שבן אדם אומר, לא, אני, מה, אני מתעסק עם דברים קטנים? מה, אני מתעסק עם הילדים שלי? אני מתעסק עם המשפחה שלי? אני הולך לתקן את העולם. נכון? למה? זה שקר, אומר. זה שקר. זה שאתה הולך החוצה, זה פשוט דרך לברוח מחוסר התמודדות עם הבעיות שלך פנימה. אם הבית בנוי טוב, אתה בנוי טוב, אז בוודאי, באופן טבעי, תלך הלאה. אבל להיזהר, לא לברוח. זה, השליה הזו, לברוח החוצה, באשליה שאנחנו אידיאליסטים ומתקני עולם, אם זה לא נבנה נכון. אז הדבר המרכזי, אנחנו מסכמים, שאומרת הגמרא, וזו הדרכה, שבוודאי שהמטרה היא סופו של דבר, היא ללכת ולהתרחב לעוד ועוד מעגלים, אבל זה חייב לבוא מתוך בנייה של עצמיות פרטית. וברגע שיש הבנייה של עצמיות פרטית, האדם יש לו איזושהי יציבות שהיא לא תלויה בשום דבר. ואז הוא ממלא את תפקידו בעולמו של הקדוש ברוך הוא. נעצור כאן.